אתן מאזינות למשפחה פודקאסט. לב של אימא. אהובה רענן, מארחת אימהות לגיל הרך לשעת ייעוץ. בפודקאסט נדבר עלייך אימא, על הילדים שלך ועל הלב שנמצא שם בכל רגע.
אני אהובה רענן, מדריכת הורים לגיל הרך, מחברת הספרים סיפורים מתוך הלב של אורי, סיפורים מתוך הלב של אימא וסדרת ארגז הכלים שלי, ואני שמחה להיות איתכן כאן וללוות אתכן במסע המופלא הזה של גידול הילדים.
בפרק הזה נשוחח על יחסים בין אחים.
אחד הנושאים שמעסיקים כל הורה מהרגע שמצטרף למשפחה הילד השני הוא היחסים בין האחים. בתחילת בניית המשפחה, ההורים עסוקים בבניית הזוגיות. כשנולד הילד הראשון, הם נכנסים לתפקיד חדש וגדול של ההורות. וברגע שיש במשפחה יותר מילד אחד, הם נדרשים לעסוק גם בנושא של היחסים בין האחים. נמצאת איתנו כאן היום איילה. שלום איילה.
היי, נעים מאוד.
אז כמה ילדים יש לך?
שניים.
בני כמה?
הגדולה בת כמעט 8.
וקוראים לה?
נעמה. והבן שלי רפאל, בן 4.
יפה, אז בואי תספרי לנו קצת על היחסים ביניהם.
אז יש להם פער יחסית גדול, אז היחסים שלהם בסדר. יש פה ושם, אני מאמינה, תקריות ככה נורמליות בין האחים. יש קצת איזשהו פן של קנאה לפעמים, אפילו הרצון הזה לשוויוניות, נגיד הוא אכל 3 פנקייקים, היא תרצה בדיוק 3 פנקייקים, או יותר כמובן, אבל יחסית בסדר.
ומה בכל זאת הוביל אותך לבוא לפה היום?
אני ממש ממש רוצה שהיחסים ביניהם יהיו טובים, אני חושבת שיחסים בין אחים זה הדבר הכי חשוב, זה מלווה אותנו כל החיים. ראיתי דוגמאות טובות ליחסים בין אחים, ודוגמאות פחות טובות ליחסים בין אחים, ואני רוצה לדעת איך אני מייצרת את היחסים האידיאליים בין הילדים שלי.
באמת, כמו שאמרת, יחסים בין אחים הם יחסים מאוד משמעותיים, ויחסים שאף פעם לא נגמרים, ומלווים אותנו עד עולם, ואפילו אחרי 120, הם יחסים שאנחנו לא בוחרים, והם כוללים בתוכם הרבה מאוד מורכבויות, הם כוללים בתוכם גם הרבה אהבה וגם הרבה שנאה, גם הרבה פרגון וגם הרבה קנאה, גם הרבה מתח וגם הרבה שמחה. הם בקיצור יחסים מאוד מורכבים, ובאמת כדי שהיחסים בין האחים יהיו טובים יותר, יש כמה דברים שאנחנו יכולים לעשות יותר, וכמה דברים שאנחנו יכולים לעשות פחות. נלך לדוגמה שקודם הצגת על הפנקייקים שצריכים לקבל אותו דבר. זה אחד המקומות שהרבה הורים נופלים בהם. הרצון הזה לתת לילדים יחס שווה ומשאבים זהים וכל דבר שווה בשווה. וזה באמת סוגיה שהיא תורדת את מנוחתנו. כאילו באמת אנחנו צריכים להקפיד על שוויון בין הילדים, או שאנחנו צריכים לפעול בדרך אחרת. מה את עושה כשהם רוצים אותו מספר של פנקייקים, או אותו מספר של שקדי מרק במרק?
אז כמובן שאני לא רוצה להשאיר את זה שם, כי אני לא חושבת שההשוואה הזאת תמיד היא בריאה. אנחנו גם יודעים שחנוך לנער על פי דרכו, כל אחד יש לו את הצרכים שלו, וזה לאו דווקא אותם צרכים בין האחים. אני משתדלת להסביר להם ש... יכול להיות שהוא יותר רעב ממנה, ואם היא תאכל עוד פנקייק אחד, היא קו לה הבטן, והוא אם הוא יאכל פנקייק פחות, הוא יישאר רעב. אז צריך באמת לתת להם את המקום הזה, של לזהות את הצרכים שלהם, ולהבין גם שאנחנו כהורים משתדלים באמת לתת להם את מה שהם צריכים, ולאו דווקא את אותו הדבר. אני זוכרת בילדותי היה איזשהו סיפור של מנוחה בקרמן נראה לי, על תרופות. שזו אימא נתנה לכל הילדים את אותה התרופה, או משהו לא ממש זוכרת. אבל כבר אז זה נחקק, והבנתי שבאמת כאילו צריך לראות את הילדים, כל אחד בעצמו, ולהשתדל לתת להם את מה שהם צריכים, בלי להשוות ביניהם.
אמרת את זה מקסים. אני באמת, כל מילה מיותרת, אני בכל זאת אחזק את הדברים שאמרת. זה, אני אדייק אותם, אבל פשוט אמרת נפלא. אנחנו באמת, כשאנחנו מדברים על מתן יחס לילדים, לשני ילדים באותה משפחה, לאחים, אנחנו באמת מדברים על לתת מענה לצרכים, ולאו דווקא מענה שווה. בדיוק כמו שאמרת, אנחנו מנסים להעניק לילדים שלנו יחס ייחודי ולא יחס שוויוני. מה שאני מתכוונת לומר זה שכשאנחנו כהורים רוצים לספק לילדים שלנו את הצרכים שלהם, אנחנו בכלל לא נדרשים לתת לכל ילד במשפחה את אותו דבר. במה הם כן שווים? בזה שלכל אחד ניתן את המענה לצרכים שלו. זאת אומרת, אנחנו מנסים לתת לכל ילד בדיוק את מה שהוא צריך. אבל מה שילד אחד במשפחה צריך, שונה מאוד ממה שילד אחר במשפחה צריך. וכשאנחנו מצליחים לעשות את זה, אנחנו מפרקים הרבה מהיריבות, מהקנאה ומהתחרות שיחסים בין אחים הולידה, וגם מצליחים לתת לכל ילד תחושה שהוא מיוחד. אם את הזכרת את הסיפור של מנוחה בקרמן על התרופות, אז אני גם זוכרת אותו קצת במעורפל. אני אגיד לך סיפור דומה שאני מספרת, אוהבת לספר לילדים, במיוחד כשיש יותר מאוד ילד אחד במשפחה, כשיש הרבה ילדים במשפחה, אז אני מספרת משהו די דומה, שאני מאמינה שיכולת להמציא אותו גם בעצמך. הסיפור הוא על אמא שהייתה לה ילדה, שעלתה לכיתה א', ולכבוד כיתה א', צריכים לקנות לה ילקוט, ואיזו התרגשות גדולה, ואז האמא הלכה לחנות, עם הילדה שבכיתה א', ובחרו את הילקוט שהיא רצתה, ורוד, אם אני יודעת, כל פעם הדמות האופנתית, וכשהם עמדו לשלם, אז האמא ביקשה מהמוכר, אז תביא לי עוד שבעה, כי יש להם שמונה ילדים בבית. והיא חזרה הביתה עם שמונה תיקים זהים, ונתנה לכל אחד מבני המשפחה תיק, כדי שיהיה לו לקראת שנת הלימודים החדשה. וכשאני מספרת את זה לילדים, הם ממש מגחכים. את ממשיכה לתאר את זה, איך הבחור שבישיבה קיבל תיק ורוד עם איזה נסיכה, והתינוק שבמעון בקושי מצליח לדדות עם התיק. ואז אני גם מוציאה מהסיפור הזה סיסמה. או כל אחד והתיק שלו, או לכל אחד אנחנו נותנים תיק שמתאים לו. וזה נחמד, כי המילה תיק מייצגת את המטען של הצרכים של כל אחד. זה סיפור כמו שהסיפור שהזכרת על התרופה, שעוזר לילדים להבין את הרעיון שעומד מאחורי נתינה מותאמת לכל אחד מבני המשפחה. אגב, ילדים בגיל הרך שאני מספרת להם את הסיפור הזה עם התיקים, ממש צוחקים ומתמוגגים מהתיאור החי של ילדים עם תיקים לא מתאימים להם, מנסים לסחוב אותם, וזה עוזר להם להפנים את התובנה הזו של מתן יחס לא שוויוני, שזו תובנה שבאמת קשה להפנים אותה ולהשלים איתה. אני נזכרת באיזה קריקטורה שראיתי פעם, שרואים בה מספר ילדים עומדים וצופים, אולי באיזה משחק כדורגל, או לא יודעת, וכל אחד, אולי את מכירה את זה, כן. וכולם עומדים על איזה
קוביות.
יפה, על קוביות בגודל זהה, ויש ילד נמוך שלא מצליח לראות, וילד גבוה שזה מעל לנקודת המבט שלו, יש שם אולי גם איזה, אפילו מישהו נכה שלא מצליח, וזה חלק אחד של הקריקטורה, שבו אנחנו נותנים לכל הילדים את אותו דבר. ולעומת זאת, כשאנחנו מתאימים את המענה לכל ילד לפי מה שהוא צריך, אז אנחנו לא משווים את המשאבים שאנחנו נותנים, אלא אנחנו משווים את המקום שאליו הם מגיעים, ואז באיו רואים את כולם בסוף מגיעים לאותו גובה. רואים שם בחלק השני של הקריקטורה, שכל ילד קיבל כמות שונה או אמצעי אחר שסייע לו לראות את המופע שהיה שם. לאחד אין בכלל קוביה לעמוד עליה, כי הוא מספיק גבוה. לאחד יש, כמו שאמרתי, כיסא גלגלים, כי הוא נכה. לאחד יש שתי קוביות, כי הוא מאוד נמוך. ולאחד קוביה אחת. אז זה באמת עיקרון אחד שאת השכלת להבין. עדיין כשאת יודעת את זה ושמה את זה במודעות שלך יותר, את יותר מקפידה על זה. באמת, אני לא אמורה לתת פה לילדים אותו דבר, אני לא אמורה לספור שקדי מרק, ואני לא אמורה לספור את הפנקייקים, ואחד הדרכים הפשוטות לעשות את זה, זה כשילד מבקש ממך עוד פנקייק, זה גם את לא להתייחס אל התחרות, אלא להתייחס אליו. אתה רוצה עוד פנקייק, ואז לענות לו, האם את חושבת שעכשיו מתאים לתת לו עוד פנקייק, ולא להיכנס בעצמך גם להשוואה הזאת. לא כי היא קיבלה, כי אתמול, כי מחר. לא, אתה רוצה עוד אחד? או אתה מרגיש שאתה צריך עוד אחד? ואז את יכולה להגיב בהתאם למה שנראה לך באינטואיציות האימהיות שלך ועם ההיכרות העמוקה שלך עם הילד הספציפי הזה. זה יכול להיות, אני חושבת שהיה לך מספיק, זה יכול להיות, בסדר, עוד אחד ודי, וזה גם יכול להיות, בבקשה, כל עוד יש לי, אני אשמח לתת לך. אבל את לא נכנסת למקום של ההשוואה למה שקיבל האח או למה שקיבלה האחות. מה שמתאים לך, בלי קשר לאף אחד אחר. וזה עוזר לילד להבין שאת רואה בו ייצור ייחודי. וזה אחד הדברים שכבר מוציאים את הקטע הזה של השוויון, והוא משהו שגם ילדים צריכים הסבר עליו, כמו הסיפור הזה או כל סיפור שהוא, שידגיש את הנקודה הזו, שאנחנו לא אמורים לתת יחס זהה. אני גם אומרת לילדים, אני לא מבטיחה שאני אתן לכולם אותו דבר, אבל אני כן מבטיחה שאני אשתדל לתת לכל ילד מה שהוא צריך, כמו שהיטבת להגדיר בעצמך. אז מה שאני יכולה לומר על קצה המזלג, המתח הזה בין האחים והיריבות על משאבים או על תשומת לב או על יחס מיוחד, שילדים קוראים לזה זה לא פייר, הרבה פעמים באמת מובילים למריבות. שאז אנחנו בתור הורים הרבה פעמים נגררים לבדוק מי צודק, להיות בעמדת השוטר, המשכין שלום. והטיפ שאני יכולה לתת לך פה בעניין מריבות הוא לא להיכנס למקום הזה של להיות המשטרה או בית המשפט, של לבדוק מי צודק. כן, בכל מריבה להתייחס לנפגע. לנפגע באותה מריבה, לאו דווקא למישהו אחד, אלא לאותו אחד שעכשיו הוא נפגע, אני מסייעת לו. אני נמצאת שם כדי לתת לו את העזרה שלה הוא זקוק. ובזה אני גם מלמדת כמובן את האחר להיות ערני לצרכים של השני, וכשהם מנסים שאת תפתרי במקומם את הבעיה, לפעמים הם אומרים, אמא, תגידי לו. אני אומרת, תגיד לו אתה. תגידי לו, את יכולה להגיד לו, את מה שאמרת עכשיו ממש פגע בי. אומרים לי, תגידי לו, ואז אני אבוא ויגיד לו. אני באמת רוצה ללמד אותם, כמו שאמרנו, שדה אימונים, איך בסופו של דבר להסתדר האחד עם השני.
מקסים.
אבל על כל הנושא הזה של מריבות בין אחים, יש לנו פרק נוסף שמוקדש ממש לעניין המריבות בין אחים. רציתי לשאול אותך גם על סוג תחרות. יש, עושים תחרות הרבה ביניהם, נעמה ורפאל?
אז יש תחרות אחת בבית שלנו, זה באמת תחרות צחצוח שיניים. אבל גם בה, אנחנו, דודי ואני, משתדלים מאוד לעשות את שתיהם מנצחים. כאילו שזה לא יהיה באמת תחרות, זה יהיה כדי כזה לזרז, לא כדי מי ניצח, מי לא ניצח. ואני גם חושבת שהפער בין הגילאים גם קצת משפיע לטובה על העניין, במקום הזה של התחרות ביניהם, כי הצרכים הם לא אותם צרכים כבר מלכתחילה, אמרת קודם ציור, אז הם לא מציירים באותה רמה, הם מציירים דברים שונים, ההתעסקות היא קצת אחרת. רפאל עכשיו גם בדיוק מתחיל לספור, והוא כזה מתחיל לספור עד... הוא מתחיל כזה מ-14, ומ-14 הוא מתבלבל וקופץ ל-27, ונעמה כזה אמרה לו, אתה לא יודע לספור. אז רפאל אמר לה, בטח אני יודע לספור, והיה כזה איזושהי הזדמנות כזאת, להסביר להם באמת שרפאל רק עכשיו מתחיל לספור, נעמה כבר בכיתה ב' כבר יודעת לספור עד 100, ובאמת כאילו ההבנה הזאת שהפער הגילאי גם נמצא וקיים, אני חושבת שתורם.
נכון, ולא רק שיש פער גילאי, הם גם משני מינים, שזה גם קצת עושה את זה יותר קל, הם לא מתמודדים עם משימות זהות לאורך כל היום. בכל זאת, כמו שאמרת מקסים, זאת הזדמנות באמת ללמד אותם, שכל אחד מהם הוא ישות נפרדת, והוא ייחודי, והוא שונה, והוא עסוק בדברים אחרים, וכמו שאמרת, זו הייתה ממש הזדמנות, ההתנסות שלו בללמוד לספור, ולראות עד איזה מספר הוא מגיע, זה באמת הייתה איזה סוג של הזדמנות לפתוח את הנושא הזה, שלכל אחד יש קצב התפתחות אחר, וכל אחד הוא שונה, ולא מעט ילדים מתמודדים גם עם ילדים שצעירים מהם, ועוקפים אותם בחלק מהדברים, והעניין הוא באמת שכל אחד מאיתנו הוא אחר, עם תכונות אחרות, עם חוזקות, עם חולשות, ואנחנו לומדים לתת כבוד, ולהסתדר ולכבד את השונות שבינינו. אני חוזרת לעניין התחרות על צחצוח השיניים, או בכלל עניין התחרות. מה בעצם הבעיה הגדולה בלהתחרות? חוץ מזה שתחרות, יש לתחרות גם הרבה היבטים חיוביים, היא כמובן מגבירה מוטיבציה ודוחפת אותנו להישגים, מפעילה את מערכת הביקוש המוחית שמובילה אותנו להרבה מאוד מחוזות טובים. אבל מעבר לזה היא כמובן מכניסה גם הרבה הורמוני לחץ ומתח, אבל בהקשר ליחסים בין אחים, הבעיה בתחרות, שהיא בעצם, או בכלל, גם יחסים חברתיים, היא בעצם מלמדת אותנו להשיג הרגשה טובה, על ידי זה שלמישהו אחר יש הרגשה רעה. אני הצלחתי לצחצח שיניים ראשון, אז אחותי או אחי הוא פחות טוב ממני. ואנחנו רוצים ללמד ילדים להשיג הרגשה טובה, בלי להוריד מאף אחד אחר בסביבתם. ולכן אנחנו עושים שני דברים. קודם כל, ממש נמנעים מתחרות, נמנעים מליזום תחרויות, והשוואות גם. אני מסכימה איתך שזה דבר שהוא קורץ לנו לעשות אותו, כי הוא יכול להשיג תפקוד יותר מהיר, ומשמעת יותר טובה, אבל עדיין עם כל הרווחים האלה, המחיר שאנחנו נשלם של פגיעה ביחסים בין האחים, כמובן לא מצדיק את זה, כמו שאת מבינה נהדר, ולכן אנחנו נשתדל או לעשות שכל ילד מתחרה מול עצמו, בוא נראה אם אתה מצליח לצחצח שיניים עד השעה 7. אנחנו נעשה שכל ילד יתחרה או מול עצמו, או מול יד משותף, ואז התחרות יכולה להיות של שניהם. אם את אומרת, בוא נראה אם שניכם תצליחו להתארגן, להתרחץ, לצחצח שיניים עד שאבא מגיע, אז הם שניהם מול היד. הם אפילו הופכים להיות
משתפים פעולה.
כן. או שכל ילד מתחרה יחסית לעצמו. בוא נראה אם תצליח אפילו הכי טוב, זה באמת ללמד אותו להיות יותר טוב ממה שהוא היה אתמול. לפעמים אנחנו לא שמים לב אפילו עד כמה אנחנו משתמשים בתחרות. בוא נראה מי ראשון, הכי, יותר. כל המילים האלה הם כמובן מילים של תחרות. אני הרבה פעמים מציעה להורים להחליף את המילה אחי במילה ממש. כשאפילו כשאת אומרת לילד, אתה מצייר הכי יפה, הוא כבר זה יחסית למישהו אחר. ובמקום זה להגיד, אתה מצייר ממש יפה. אתה, במקום אתה הכי חכם, אתה ממש חכם. המילה הכי היא כי אנחנו רוצים באמת לתת ביטוי לאיזו התפעלות יתרה. אבל המילה ממש תעשה את העבודה הזאת גם. מעבר לזה, אני אפילו מצירה על זה כחלק מחוקי הבית. אנחנו לא עושים תחרות. כשאני שומעת שאחד הילדים אומר לשני, רפאל לנעמה או נעמה לרפאל, לא משנה, צחצחתי שיניים לפנייך, או סיימתי, או אני התארגנתי ראשון, או אני יודעת לספור עד יותר ממך, אני ממש אומרת, אנחנו לא עושים תחרות. בבית שלנו לא עושים תחרות. תעצרו, בלי תחרות, בלי תחרות, ממש ככה, בתור ממש הנהגה משפחתית. בבית שלנו לא משיגים הרגשה טובה על ידי זה שגורמים שלמישהו אחר תהיה הרגשה רעה. אבל בעצם הסוד של יחסים טובים בין האחים מתחיל בזה שכשכל ילד מרגיש שהוא אהוב וייחודי, ויש לו את המקום שלו. את מכירה את המשחק כיסאות מוזיקליים? נו, יש לזה עוד שם.
משחק הכיסאות.
כן, אז שמה נשאר, הרי בסוף כשנשאר רק כיסא אחד, אז ילדים מתחילים להתקוטט, ממש מרפקים, וזה תמיד מזכיר לי את המריבה של אחים על המשאב בבית, או יותר נכון על האהבה של ההורים ועל תשומת לב של ההורים. וכשילד מרגיש שיש לו את המקום, שיש לו את הכיסא שלו, ושההורים רואים אותו כנפרד וכייחודי, ושיש לו מקום ייחודי בבית, וזמן שההורים נמצאים רק איתו, הוא פחות צריך להפעיל מרפקים כדי להתיישב על הכיסא, על המקום. אז למרות שזה באמת לא קל עם כל המשימות שיש לנו בחיי היום-יום, חשוב לנסות לראות כל ילד בפני עצמו, ולא רק כחלק מהמשפחה. לתת לו יחס אישי שמותאם לגיל שלו ולצרכים ההתפתחותיים שלו. אם כי אני כמובן רוצה להגיד שיריבות בין אחים היא ממש חלק מלהיות משפחה. כאילו, ואין אלא לקבל אותה ולא להתרגש ממנה, ולא להיבהל ממנה ולא להיכנס ממנה למתח. באמת, באחד הספרים, בטח את גם תכירי את זה, כי אני רואה שאת ממש שוחה בחומר, יש ספר שנקרא אחים ללא יריבות. זה
לא מכירה.
ספר נהדר, זה כתבו אותו, אלה שכתבו את איך לדבר כך שילדים יקשיבו ולהקשיב כך שילדים ידברו, קוראים להן אדל פייבר ואליאן מייזליש. זה ספר מתורגם, לארץ הביאה אותו שושנה היימן. בכל אופן, בספר אחים ללא יריבות, היא מתארת שם סדנה שהיא עורכת עם הורים, על איך להתמודד עם היריבות שיש בין אחים. ובמפגש הראשון אנשים מעלים המון אמוציות וקשיים מול היריבות והמתיחות שיש בין אחים. הן מתארות שם תרגיל שהן עושות עם ההורים, כדי שהם יבינו את התחושה של הילד שנולד לו אח, ופתאום הוא מרגיש מוזנח ולא רצוי. ובמהלך התרגיל הזה ההורים מצליחים להיכנס לנעליים של הילד ולהרגיש את מה שהוא מרגיש. ואז פתאום אנחנו מבינים כמה באמת זה לא הגיוני לדרוש מאחים, שהם בעצם רוצים, גם הם רוצים מההורים את אותה אהבה ואת המבט המתפעל, ואת לדרוש מהם ככה לפרגן ולשמוח, ובאמת לקבל את הדבר הזה שיחסים בין אחים הם מראש יחסים שמובילים ליריבות ולמתח ולקנאה, ואם אנחנו ניתן את המקום הזה ולא נתעלם מזה ונכחיש את זה, אלא אפילו ממש נעיז להכיר בקושי הזה ולתת לקנאה ביטוי מפורש במילים. נגיד, כשאני רואה שרפאל מתלונן על משהו שנעמה קיבלה, או נעמה מתלוננת על משהו שרפאל קיבל, אז ממש לתת הכרה לזה שזה קשה לך, זה מעצבן אותך לראות שאני מתייחסת עכשיו רק אליה. וכשאני נותנת מקום לרגש הזה ואני מכירה בו, אז הוא מרגיש שאני מבינה אותו. וגם מבין שאם אני מעיזה לתת לזה ביטוי מפורש ולדבר על זה, אז זה חלק מהחיים, וזה משהו שניתן להתמודד איתו ולהתגבר עליו. ועוד יבוא בעזרת השם זמנים טובים. ובאמת, כשמגיעים הזמנים הטובים, ואת פתאום רואה אותם מסתדרים ומתחלקים, ויש כל כך הרבה רגעים כאלה, ושמחים ומשחקים, זה הזמן, אם אמרתי קודם שאנחנו את המריבות ביניהם מקבלים בהבנה ופחות מתרגשים, אז כשהם מסתדרים ומשחקים יפה ומתחלקים ומבטרים, אז אנחנו ממש מתרגשים. איזה יופי לראות אתכם ככה משחקים ביחד. איך אני מתרגשת לראות איך שחשבת עליה? שאגב, את יודעת מתי זה קורה הרבה פעמים? דווקא כשהם לא בבית. אם מישהו אחר יעיז להגיד על אחותו בחוץ, או עלה על אחיו בחוץ, אז פתאום היא תצא להגנתו ותילחם עבורו. שאת אומרת, איפה בבית? בבית היא זאת שנלחמה איתו. את יודעת שקראתי פעם איזה משל מאוד יפה, שנקרא משל הקיפודים. על קיפודים שחיו בקור, באיזה ארץ רחוקה. הקיפודים שהבינו את המצב שכל כך קר והם הולכים למות בקור, החליטו להצטופף יחד כדי להתחמם. ובאמת כשהם היו קרובים אחד לשני, הם הצליחו לשמור על חום הגוף שלהם, אבל הקוצים של כל אחד מהם פצעו את האחר. אז אחרי כמה זמן הם החליטו להתרחק אחד מהשני, כדי שהם לא ייפצעו אחד מהשני, אבל הם התחילו למות בקור. הם היו צריכים לקבל החלטה האם להצטופף ולשרוד, אבל לקבל את הקוצים האחד של השני, או להתרחק ולמות. הם החליטו להעדיף להידקר כל אחד מהקוצים של האחר, אבל לספק לעצמם את החום שהקרבה יצרה. מה שאנחנו בעצם עושים במשפחה, איך אני תמיד אומרת, משפחה זה אולי צפוף, אבל זה חם. ובאמת צריכים להתייחס אל מערכת היחסים הזאת של שני ילדים ויותר במשפחה, כאל שדה אימונים, זה לא שדה קרב, אפילו אם קוראים שם הרבה קרבות, אבל זה שדה אימונים של לדעת איך להסתדר בחיים עם עוד אנשים, עם עוד רצונות, עם עוד צרכים, עם שונויות, ועם אבא ואמא, שהם החשובים והיקרים לי, מצליחים לראות את כל אחד ואחד מאיתנו כייחודי, ולהעריך את התכונות המיוחדות שלו, ולתת לו הרגשה שהוא אהוב ושייך, אז הילדים יוצאים למערכות יחסים אחרות עם המסר הזה, ומצליחים באמת למרות התחרות והמתח והיריבות, לזכור שבסוף, אחרי הכל, הם בני אותה משפחה. יש עוד משהו שהיית רוצה לשאול?
לא, אבל אני רוצה להוסיף על הסיפור שהוא ממש טרגי.
נכון.
מערכת יחסים בין אחים, אבל אני חושבת שזה באמת שם, המקום הזה שלפעמים צריך לחלוק, וצריך לוותר על משאבים בשביל בין משפחה, אבל בסוף בסוף באמת זה מתגמל, ואנחנו בסוף משפחה, כמו שאמרת, צפופה וחמה, אבל אנחנו מקבלים בסוף, וגם כל אחד עם משכילים, אז כל אחד גם יש לו את המקום שלו, אז גם אם הוא לפעמים מוותר קצת עדיין, הוא יודע שאת המקום שלו יש לו, והחמימות וההגנה שמשפחה מקנה, היא חשובה מאוד.
כן, זה עוד יותר אפילו מרק לקבל את השונות, זה אפילו לספוג את הקוצים של מישהו אחר. הוא ילד שכזה, והוא ככה, ואני מוכן לספוג את הקוצים האלה כדי לחיות בקרבה ובאהבה הזו. אז בואי תסכמי מה בכל זאת לקחת מהפגישה, כי באת עם הרבה תובנות מראש על יחסים בין אחים, ועם אג'נדה די מסודרת. בכל זאת תגידי לי מה התחדד לך.
אז דבר ראשון, ההמלצה של הספר. כן. זה מיד כזה לחנות הדיגיטלית לקנות. ואני חושבת שדיברנו על זה קצת בהתחלה, אבל באמת תמיד תמיד לדבר איתם על זה. לדבר איתם על זה שזה בסדר, שיש לפעמים חילוקי דעות, ולפעמים שהרצונות קצת מתנגשים. ובאמת להנחיח את זה ולהבין שזה לגיטימי ושזה בסדר, אבל בסוף תמיד תמיד צריך לפתור את זה, ותמיד תמיד להראות את החשיבות של היחסים בין האחים. זהו, ממש לדבר איתם את זה.
זה מקסים, כי זה אגב דבר שהוא נכון לגבי רוב הנושאים בהתפתחות ילדים, שכשאנחנו מאשרים רגשות שליליים ולא מדחיקים אותם ולא מתעלמים מהם, אנחנו יוצרים שפה משותפת עם ילדים, אנחנו הופכים להיות שותפים לאתגרים שנפגשים איתם בחיים, וגם פה, ביחסים בין אחים, לא להיבעל מזה שקיימת עוינות או אפילו רגעי שנאה ותחרות וכעס, ולאשר את הרגשות השליליים האלה, להבין אותם, לא להיבהל מהם, ויחד עם זה להתפעל כשאנחנו רואים אותם מסתדרים וחולקים ושמחים ואוהבים ונלחמים זה למען זה ומגנים זה על זה, שמה להתלהב ולהחמיא ולהתרגש מאיך הם מסתדרים ואיך זה משמח אותך.
כן.
אז רגע לפני שאנחנו נפרדות, אני רוצה להוסיף משהו חשוב שיוכל לסייע לנו להבנה של מערכות יחסים בין אחים, ואולי גם לעשות איזה סיכום קצר. ביחסים בין אחים, אגב, גם ביחסים חברתיים, קיים מתח בין שתי נטיות מנוגדות. מצד אחד, יש לנו צורך להרגיש שייכים ולהרגיש חלק מקבוצה. זה צורך מאוד חזק. לקבל ולספק קרבה, לקבל ולספק אהבה. זה צורך שמוליד גילויים של התחשבות, התמסרות, ויתור. הצורך האחר הוא צורך בתחושת נראות או בתחושת ייחודיות, שיכירו בערכנו, במעלתנו ובתכונותינו הייחודיות, שיראו בנו אנשים מדהימים, וזה מזמן כל מיני גילויים פחות נעימים של תחרותיות, דומיננטיות, השתלטות וכאלה. עכשיו, כל אחד מהצרכים האלה נוגד את השני. כלומר, כשאנחנו חשים תחושת שייכות חזקה, אז אנחנו מרגישים פחות ייחודיים. לעומת זאת, כשאנחנו מרגישים ייחודיים ומיוחדים, אנחנו מרגישים פחות שייכים. במשפחה בריאה אנחנו מנסים לספק לילדים את שני הצרכים האלה. להצליח להגיע לאיזון או ליחס נכון בין קשר טוב לבין ייחודיות. בקיצור, לעזור לילדים לאזן בין שתי הנטיות האלה. מצד אחד, לקבל את תחושת השייכות למשפחה, את החיבור, את החוויה של להיות חלק מי, לקבל את ההגנה והתמיכה שהם זקוקים לה, אבל מצד שני, לאפשר להם גם לתת ביטוי לצורך בתחושת ייחודיות ודומיננטיות. כלומר, אנחנו צריכים לנסות לתת לכל ילד במשפחה את המקום שלו בנפרד, ולא רק כחלק מהמשפחה. אז לסיכום נושא היחסים בין אחים, בוא נגיד את זה בנקודות. א', אנחנו מכירים ברגשות שליליים של האחד כלפי השני. מוכנים לתת להם מקום וביטוי, גם לרגשות של קנאה, כעס וכו', לא מכחישים אותם. ואז זה נותן לילד הרגשה שהוא מובן, וגם שניתן להתמודד עם הרגשות האלה. ב', אנחנו נמנעים מחלוקה שווה של משאבים, נותנים לכל ילד מה שהוא צריך, נגמר השווה בשווה אותו דבר. ג', עוצרים תחרויות ביניהם, וכמובן גם לא יוזמים תחרויות. ד', נמנעים מהשוואות בין אחים. ה', בזמן מריבות או קונפליקטים, לא נבלים, לא מתעלמים, אבל גם לא מתערבים במריבה עצמה. אנחנו ניצבים בעמדת המבוגר האחראי שמספק הגנה, מכוון לפתור את הבעיה, מציע עזרה למי שזקוק, בלי לנסות לעשות צדק. וו, מעודדים ומחמיאים על פרגון, התחשבות, יחסים טובים וכו'. והכי חשוב לזכור שלקשר משפחתי חם, יש השפעה מיטיבה על בריאות גופנית ועל רווחה נפשית, אגב, לא פחות מהקפדה על פעילות גופנית או משמירה על תזונה מאוזנת. משפחה שיש בה אווירה טובה, מעלה את רמת האנרגיה, מורידה מפח נפש, מסייעת לפתח כישורים חברתיים. בקיצור, זה אחד מהגורמים שיכולים לסייע לנו להשיג רמות גבוהות של אושר. וואי, איילה, היה כיף איתך. את מהממת. נעמה ורפאל זכו שיש להם אמא שבאמת רגישה לצרכים שלהם, ודואגת לטפח את היחסים ביניהם, ולתת לכל אחד ואחד מהם את המקום שהוא צריך. אז תודה רבה, תודה שהיית פה.
תודה גם לך, איזה כיף, ממש.
האזנתן ללב של אמא מבית משפחה פודקאסט. אני אהובה רענן, ואפשר להאזין לפרקים נוספים בכל אפליקציות הפודקאסטים, באתר משפחה ובקו הטלפון 02-652-3820.